שלום לכולם, איש אישה ומשפחה בעזרת השם. בשיעור הקודם ניסינו להבין מדוע בני אדם מתחתנים, למרות שבמבט הגיוני ושטחי זה נראה קצת מוזר. אז אנחנו התמקדנו בהבנת הדחף האנושי להתחתן, והסברנו שמה שמוביל אותנו לחתונה בכלל את בני האדם, יש לזה שורש רוחני מאוד מאוד עמוק שדוחף את האדם להגיע לתיקון, להגיע להשלמה, להגיע למצב של השראת שכינה. אז דיברנו באופן מאוד כללי על המקור האלוקי של הדחף, אבל עדיין לא דיברנו על המישורים הרבים שבהם חיי הנישואין יוצרים את אותה שלמות, יוצרים את התיקון הרוחני הגדול הזה. לא פירטנו כמעט בכלל, אלא עסקנו ככה יותר בגדול. לא דיברנו גם על הדרך כדי לממש את המטרה של מטרת החתונה, מטרת הזוגיות. לכן אנחנו רוצים להיכנס עכשיו לסוד ההשלמה שבחיי הנישואין. רוצים קצת לפרק את הסוגיה, להבין לאיזה מדרגת חיים אנחנו רוצים להיכנס. מה המשימה? אתה לשאול משהו?
כן.
השנייה. אנחנו רוצים להבין עכשיו מה המשימה, או מה התהליך העיקרי שעובר כחוט השני לאורך כל חיי הנישואין, והוא רצון השם היותר עמוק מחיי הנישואין, ובו תלוי התיקון, ושם נמצאת עיקר ההתמודדות בנוגע למה שאנחנו מבקשים, להגיע להשלמה, לתיקון, להשראת שכינה וכל הדברים הגדולים. זה הרבה מעבר להבאת ילדים לעולם, חינוכם, גידולם. אנחנו רוצים יותר לדקור את הדברים, לדקור את הנקודות, להסביר את התהליך בעזרת השם. כן?
אם החתונה היא גם משהו מאוד רוחני, אז יש לה מקום לזוג שמתחתן גם אחרי שהוא נפטר?
שאחד מהם נפטר?
אה?
שאחד מהם?
שניהם, מתישהו יפטרו מהעולם.
אני לא יודע, תשמע, ברוך השם לא היינו שם. עולם הנשמות, עולם הבא, זה דברים ש... אפשר רק לדמיין, או שברירי מקורות שקיימים בסוגיות האלה.
אתה נפטר. יש משמעות לנישואין שלך גם אחרי שאתה נפטר?
אבל אתה כבר לא פה. מה הכוונה? אתה כבר בעולם אחר. השאלה היא באיזה אופן הם ניגשים לעולם האחר. זה השאלה. כנשמה אחת, כשתי נשמות, יהיו בתי מדרש נשיים ובתי מדרש גבריים לחוד בעולם האמת. לכאורה כן, אבל מצד שני יש גם את הבחינה של ההשלמה, שזה נשמה אחת שנחלקה באופן זמני לזכר ונקבה, והנשמה הזאת מתחברת בחזרה לצורת אדם. אז לכאורה בית המדרש הוא משולב מיצירות שלמות שקוראים להם אדם, שהוא שילוב של זכר ונקבה על פניו. אני לא רוצה סתם להגיד דברים. לצורך הלימוד שלנו אנחנו נחלק את הסוגיה לשלושה מישורים שבהם מתבטאת ההשלמה שבחיי הנישואין. למרות שכמובן שכל המישורים הם אחד בסופו של דבר, אנחנו חותכים את זה כדי שיהיה אפשר להבין בצורה טובה. המישור הראשון של ההשלמה שצריכה להיוולד בחיי הנישואין, דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, זה שבחיי הנישואין הפרט הופך מאדם פרטי לאדם כללי. זה המישור הראשון. הפרט הופך מאדם פרטי לאדם כללי. הזכרנו שהפעם הראשונה בחיי האדם שבו אתה באמת הופך להיות אדם כללי, יוצא מהפרטיות שלך ונהיה כללי, זה בחיי הזוגיות, בחיי הנישואין. יכול להיות שלפני החתונה אתה חושב כלל, פועל כלל, אוהב את הכלל, מתנדב המון, מקדיש המון שעות וכן הלאה, אבל אבל בסופו של דבר אתה אדם פרטי. אתה חוזר לביתך הפרטי, מחשבותיך מעבר לפרקי זמן ההתנדבות המדהימים והראויים להרצה, בסוף מחשבותיך הן פרטיות, אתה חי את חייך האישיים, אין דומה ואין להשוות לכלליות שהנפש שלך מתרוממת אליה בחיי הזוגיות, משום שהאיש והאישה הם ממש כל הזמן ביחד. גם כשהם לחוד הם ביחד, הם חושבים אחד על השני, הם דואגים אחד לשני, מתחשבים אחד בשני, מוותרים אחד בשביל השני. זה מהות אחת שהולכת איתך במהלך עשרות שנים, אין הפסק בכלליות הזאת, כל הזמן היא חלק ממך. ודאי וודאי גם ביחס לילדים, שגם ילד בגיל 60 הוא עדיין הילד של אמא, גם בנוגע לזה, הכלליות הופכת להיות צו החיים. לכן בורא עולם יצר מנגנון שבו הזכר והנקבה נפרדים מלכתחילה, כשנכנסים לרחם האם, כדי שיממשו את התכלית הזו. השם זרק כוח משיכה פנימי וחיצוני, יצריות, התאהבות ואהבת אמת, כדי שכל אחד יהיה מחפש, מבקש, משתוקק למצוא את החצי השני שלו. וכולם רוצים להתחתן, כמעט כולם, למרות המחיר הגדול שמשלמים ביחס לאיבוד החופש ודברים שהזכרנו בפעם שעברה, ולמרות מורכבות העבודה, יש כוח משיכה פנימי שגורם לאדם לרצות את זה מאוד, משום ששם מתרחש התיקון. הרב אשלג היה עוסק בזה הרבה, מחבר פירוש הסולם, שכשאדם הופך ממקבל לנותן, זה תחילת ההידמות לאלוקות, וזה תחילת התיקון של האדם בעולם. זה אחד מהשורשים לכל המידות הטובות. שאדם יוצא מהפרטיות שלו, ודי להיות עם עצמך כל הזמן. העבודה הקדושה הזאת, חז"ל קראו לה זכו שכינה ביניהם, מה שהזכרנו בפעם שעברה, החיבור שלי לכלל עולה קומה. ומתוך האישה זה מתרחב גם למה ואהבת לרעך כמוך של רבי עקיבא, שהוא אומר זה כלל גדול בתורה, שאין כמוך גדול יותר מרעייתך. אז משם אתה ממשיך לאהבת האומה, ומשם אתה גם מגיע לשיטת בן עזאי, שאומר זה ספר תולדות האדם, זה כלל גדול מזה. כלומר להתחבר לכלל המין האנושי באהבה, זה בעצם תכלית הרצון האלוקי, לאחד את העולם. ונברחו בך כל משפחות האדמה, להשרות שכינה, להגיע למציאות של הרמוניה, של אהבה. והכל מתחיל בכל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. זה מתחיל פה, ומשם הכלליות מתעצמת, מתגדלת, מתרחבת. אז זה המישור הראשון. אני אומר אותו בקצרה כי הוא פשוט, אין הרבה מה להסביר, אף שהוא מאוד מאוד גדול ודורש הרבה עבודה ומאמץ בחיי הזוגיות, אבל זה מישור אחד, הוא מלווה את כל חיי הזוגיות, כל חיי הזוגיות. יש לו את האתגרים שלו למישור הזה, אתה רוצה לעשות כל מיני דברים, לא תמיד אתה יכול, אתה צריך להתחשב כל הזמן, אתה רוצה טיול של איזה שבוע כמו בימים הטובים, צריך לראות שזה מסתדר. יש כאן עבודה יומיומית, עבודה רוחנית, יומיומית, בראי המישור הזה, ועל ידי זה חיי הנישואין מזמינים את ההשלמה. אז זה המישור הראשון. המישור השני, בואו אם אפשר להעביר פה דף, המישור השני זה משהו לכאורה אחר, אבל כדי להיכנס אליו אנחנו נגיד הקדמה. קצת בואו נלמד משהו מתוך תורתנו הקדושה, ואחר כך ניכנס אל המישור השני. אז כמה מילות פתיחה. אז התורה פותחת בקביעה הידועה, לא טוב היות האדם לבדו. טוב, אז מה הפתרון? אעשה לו עזר כנגדו. זה הפתרון. כי לא טוב היות האדם לבדו. מה פירוש הביטוי אעשה לו עזר כנגדו? מה זה כנגדו? שני פירושים בדבר. פירוש ראשון כנגדו, הכוונה שהאישה היא מנוגדת לך ושונה ממך. זה הפירוש הראשון. מנוגדת לך ושונה ממך. אומרת התורה, תדע לך. אתה יודע במה אשתך עוזרת לך? במה שהיא שונה ממך ומנוגדת ממך. משום שכלל ידוע בעולמנו המורכב, שהפכים משלימים וניגודים משלימים. דרך הניגוד שלי, אני זוכה לראות משהו אחר שלא קיים בי. ועל ידי הדבר הזה, שאני לומד להתבונן בו באהבה ובעין טובה, אני מתגדל, אני משתלם, כמו פאזל, שלאחד יש בליטה ולשני יש מגרעת, ורק בחיבור נוצר דבר שהוא גדול יותר משני הפרטים שהיו כאן קודם. אז זה הפירוש הראשון. עזר כנגדו, מצד מה שהיא שונה ממנו, הוא מתנגדת אליו. פירוש שני לכנגדו זה פירוש שני זה מולו. ויחן שם ישראל נגד הר. עם ישראל עמד שם חנה מול הר סיני. זאת אומרת, אומרת התורה, זה היבט אחר, דומה אבל היבט קצת שונה, שעצם העובדה שהאישה היא מולך והיא לא גב לגב, עצם העובדה שהיא מולך, אז היא מהווה עבורך מראה שבה אתה מתבונן כל הזמן, היא משקפת אותך. וכמו שמראה מאפשרת לך לראות דברים שאתה לא מצליח לראות בעצמך, כי היא ממקדת אותך, אתה מסתכל יותר בחדרי חדרים של גופך, אז במקרה הזה של נפשך, של המידות שלך, האישה היא מראה מדהימה. היא מאפשרת לך לראות דברים, לתקן דברים, ולהגדיל את קצב הצמיחה האישית, הצמיחה הרוחנית, הצמיחה בכל הדברים, וגם האישה אותו דבר, האיש אותו דבר לשני הצדדים. במראה יש פן נוסף. המראה היא בעצם מקרינה לך את מה שאתה מפנה אליה. במובן הזה, אם מה שנמצא בבת זוגך לא מוצא חן בעיניך, הרי שאם היא מראה, אז אתה כמובן צריך ישר להחזיר את המבט ולהגיד, האם ייתכן שההקרנה הזו שהיא מקרינה אליי נובעת מזה שאני מקרין אליה משהו חסר, ומבלי שאני שם לב זה חוזר אליי כאור חוזר? טוב, זה לימוד מעמיק. מי שזוכה לעשות אותו, זה ענווה גדולה, זה עין טובה מדהימה בחיי הזוגיות, ואפשר להגיע גם לזה. בכל מקרה, שתי הפירושים האלה זה פירושים מודרניים, כן? חמודים, טובים, אמיתיים, כן? עזר כנגדו, אז כנגדו אמרנו שני פירושים, או שהיא הפוכה ממנו או שהיא מולו, המראה. אבל זה לא מה שחז"ל אומרים, נכון? מה חז"ל אומרים לכאורה? לכאורה משהו קצת שונה. אז הבאתי לכם שם את הגמרא ביבמות, מקור אחד. אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה ברעם וכולי, ויקרא שמם אדם. מה ידכתיב ועשה לו עזר כנגדו? זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו. תכף נראה את החצי השני. גם הזוהר הקדוש אומר את הדבר הזה, זכה עזר, לא זכה כנגדו. הפירוש הזה מעלה שתי שאלות. קודם כל, מה המשמעות של זכה? מה זה, זה זכייה במפעל הפיס? יש כאן איזושהי הגרלה? זה איזה יד עיוורת של גורל או רצון אלוקי שאני אזכה או לא אזכה? ברור שלא, אבל שאלה. והשאלה השנייה, כאן יוצא שהפירושים המודרניים שאמרנו מקודם, הם לא כל כך לפי חז"ל. כי לפי מה שאנחנו אמרנו, כנגדו זה טוב. נכון? אדרבה. זה מה שעוזר להשלמה, לתיקון להיווצר. אבל לפי חז"ל, כנגדו זה לא טוב. זה מתרחש רק כשאתה לא זוכה. אם אתה זוכה, אז היא עזר. אם אתה לא זוכה, היא כנגדך. איך זה מסתדר? קודם אמרנו שכנגדו זה מעולה. אלא ברור שצריך להבין בצורה יותר עמוקה את הדברים. כשאומרים זכה עזר, מה זה זכה? אז הרבה מסבירים, זכה הכוונה הזדכך, מלשון זיכוך. אם האדם נהיה זך ועבד על עצמו ובא לזוגיות עם עולם רוחני ומידותי מתוקן, אז האישה היא עזר, עם הזהות ועם השונות שבה. היא עזר, זאת אומרת שיצירת השלמות תהיה תהליך טבעי, זורם, ללא עליות וירידות רבות מדי. זה אם הוא זכה. אבל אם הוא לא זכה, הוא לא יזדקך, הוא לא תיקן את המידות שלו, נשאר עם האגואיזם שלו, עם החסרונות שלו, ואם זה הוא מגיע, אז היא כנגדו. שימו לב, כנגדו זה לא עונש, זה לא תקלה. אם היא לא זכה, אז הוא יצטרך ללמוד בדרך הקשה. אז הוא יצטרך לחוות חוויות של כנגדו בחיי הנישואים. הצדדים השונים שברעייתו יזמנו אתגרים רבים, שבהם עולם המידות שלך יעמוד למבחן ולא יהיה לך קל. יהיה משברים קצת בחיי הזוגיות הללו, כי המידות לא בשלות לעבודה הזו. אבל אומרים חז"ל, אל תדאג, יהיה בסדר. גם אם לא זכה, בשביל זה אמרה תורה, עזר כנגדו. יהיה יותר קשה, אבל בעזרת השם יהיה טוב. אם תתפקח ותבין שהשונות הזאת, כנגדו או מולו, לא משנה לפי שני הפירושים, בא להוליד טוב בחייך, וזה לא בעיה. זה בא להוליד דברים טובים, להוליד השלמה, להוליד תיקון. אז זה כנראה הפירוש שמיישב את הפירושים המודרניים עם דברי חז"ל. וזה בסוף אותו רעיון. דרך אגב, הביטוי עזר כנגדו לפעמים מתפרש על ידי נשים כעלבון, נכון? כאילו שהאישה בעצם אין לה איזה עניין בפני עצמה בחיים האלה, אלא רק במה שהיא עזר לבעלה, עוזרת לו וכן הלאה. אז טוב, אז ברור שזה לא נכון. משום שאנחנו יודעים שהעליונות שייכת לעוזרים ולא לנעזרים. כמו שאנחנו אומרים בעזרת השם, זה שהאישה היא עוזרת, סימן שהיא עליונה יותר, היא שלמה יותר. ואף על פי כן אנחנו נראה, יש מקורות שאומרים שהנישואין הם גם השלמה לאישה. במובנים רבים, זה לא, ממש לא רק לאיש, גם לאישה יש עבודה גדולה שם, כמו שעוד מעט נראה. אז לפי פשט דברי חז"ל, מה שעכשיו ראינו, איך באמת משתלמים בחיי הזוגיות? איפה נמצאת ההדרכה הזאת? אז טוב, אז אמרו, הגמרא בסוטה, מקור שתיים, גמרא ידועה, מה ההדרכה? או איך משתלמים? איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן. אז נזכר בידוע לנו, איש ואישה, יש בשניהם אותיות משותפות, בשתיהם יש אש, אלא שבאיש יש יוד, באישה יש ה', יוד וה' זה שם השם, אם זכו שכינה ביניהם זה יוד וה', השראת שכינה. לא זכו, אש או חלטן, האש שלו והאש שלה נפגשים, וזה סירים עפים, צלחות, ויש המון בעיות. בסדר, אז איך צריך להשתלם? מה הכלי המרכזי לפי התורה וחז"ל שיעזור לנו להשאיר את השכינה בבית, או להשאיר את היוד והה'? מהי הדרך? לפי משהו מאוד יפה שחז"ל פה רומזים, אז יש לומר כך: אם איש ואישה ינסו לבסס את הקשר ביניהם רק על בסיס מה שמשותף להם, על בסיס הדומה שבהם, הרי שעלולות להיות הרבה בעיות. אם איש ואישה תמיד ימצאו נחמה וזוגיות במה שהם דומים, ויתעלמו מהשוני ויראו אותו כבעיה, זה אש או חלטן. כי האש שלו והאש שלה שמתחברים זה לא טוב. זה אש כפולה, זה המון צרות. לא כדאי הרבה אש בבית אחד. אבל אם איש ואישה יבינו שהיוד והה' הם האתגר הגדול של הזוגיות שלהם, והם יתמקדו בזה, האיש יחפש, יעריץ, ישתוקק, יכיל, יאהב, יראה בעין טובה את ההי שבאשתו, את מה ששונה בה כל כך ממנו, והיא גם תעריץ, תאהב, תכיל, תבקש, תראה בעין טובה את היוד שבאיש שלה, ועל ידי למידה, למידה הדדית והענווה, היא לאט לאט ישלימו את עצמה מכוח השונות הזאת, מכוח המראה הזאת, אז תשרה שכינה. אז יהיה י' ה'. אבל בשביל זה הם צריכים להיות מוכנים להסתכל בי' ובה', קרי, באיברים השונים שלהם. אם הם יסתכלו רק באש, ויגידו שנקודת החיבור שלנו מתרחשת רק על ידי הדומה, זה תקלה חמורה. תקלה חמורה. הם לא עושים עבודה שם. העבודה מתחילה כשמוכנים להסתכל בשינוי, בהבדלים, במה שיוצר את החיכוכים. זה מה שבא להגדיל אותנו בדרך כלל. נדבר עוד מעט איך עושים את זה ומה התהליך. אז זה חז"ל באמת ככה בגאונותם במילים קצרות. ממש דוקרים את הנקודה. דוקרים את הנקודה. אומרים שהעבודה האמיתית שהיא הפך הטבע שלנו, היא העבודה. היא העבודה. היא מה שישרה שכינה בין בני הזוג, רק אם תהיו מוכנים להסתכל בשינוי, בהבדלים, ביוד ובהי. עם החבר'ה שלך, תמיד הלכת עם הדומים לך. כי זה החבר'ה שלי. איזה עבודת מידות הייתה לך שם? אפס. קצת מדי פעם, ברור שיש. תמיד אהבת את החבר'ה שדומים לך. לפעמים הלכת עם אחד שונה ממך, בסדר, כי באופן טבעי זרמתם עם השונות. אבל זה שממש שונה ממך, שהשונות הזאת כבר לפעמים מעצבנת אותך, כל כך התרחקת ממנו כל השנים. הפעם הראשונה שבו אתה תפגוש את השונה ממך, ותלמד להשתלם על ידי השונות שלו, יתרחש בחיי הזוגיות שלך. ואז תתחיל להבין עבודה מהי. שונות זה הבדלי אופי, זה הבדלי תכונות, זה הבדלים. לפעמים זה גם הבדלים בהשקפה, אבל זה בעיקר הבדלי אופי, הבדלי תכונות, הבדלי מידות. דוגמה, נגיד שהבעל הוא כולו מים, הבעל הוא, האיש הוא כזה שנתי בנחת, הוא אדיש, הוא רגוע, הכל לאט לאט, בוא לא נלחיץ, בוא לא נתעצבן, בוא, כל דבר יש הסבר, הכל בסדר. ככה הוא רגיל לחיות, בזרימה, כן, אז הוא לא מתגלגל מצחוק יותר מדי, מצד שני הוא גם לא מתעצבן יותר מדי, כן, הוא כאילו ככה, מים. אבל מה לעשות שאולי אשתו היא אש? יש, היא מתגלגלת מצחוק ובאותה מידה מקבלת העצבים. היא אוהבת עד לאין שיעור וקץ, ויחד עם זאת לחוצה ומתוחה. והדבר הזה לפעמים, היא משתגעת מהאדישות שלו, והוא משתגע מהלחץ שלה. איך עכשיו אפשר להסתדר? לפעמים זה קורה גם עם ילדים. אחד ההסברים, תדעו לכם, ואמרנו את זה פעם, שבגללם יש חלילה ילד פחות אהוב. לא אומרים את זה בכל, אבל זה קורה. ילד שיותר קשה לך לאהוב אותו, או ילדה, לא משנה, אחד מההורים, זה בדרך כלל בגלל שהילד כל כך שונה ממך. כל כך שונה ממך. ואתה לא מצליח לאהוב אותו, מספיק. כי אתה לא מוכן להתחבר לחלקים הללו בך. את עצמך אתה לא אוהב. אתה לא מוכן לגדול אל התכונות המדהימות שיש בילד שלך. ושבשל העובדה שאין בך אותם, ואתה לא יודע איך לחיות את התכונות האלה, למרות שהן טובות, לכן אתה מרגיש התנגדות אליהן. זה אותו דבר בזוגיות. ובורא עולם, אל תדאגו, יעשה לכולכם בית ספר. אל תדאגו. אתה תשאל בן אדם ביום חתונתו, תגיד, מה? אשתך, ברוך השם, חופה וקידושין? מה ההבדלים ביניכם? אם תצליח להגיד 2-3 הבדלים, יצאת חכם. יצאת חכם. כי הרבה חושבים דווקא שהם מאוד דומים. הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה. מפזר את הדבק של ההתאהבות. לסמת עינינו, שלא נראה. אחרי שנה שנתיים מגלים את עומק ההבדלים ואז מתחילים לעבוד או שלא רוצים לעבוד ואז יש בעיות אחרות, אבל נדבר על מה שאמרתי עכשיו בהרחבה בהמשך. בכל מקרה דרך אגב, הגמרא שם בהמשך מדייקת שזה שאצל אישה האש הן אותיות צמודות, ואצל האיש יש יוד באמצע בין א' לשין, זה בגלל שהאש של האישה חזקה יותר. חזקה יותר. ככה אומר רש"י, אש של אישה קשה וממהרת לאכול ולהיפרע משל איש. היא הראשונה לדרוש ולומר משהו כאן לא בסדר. נכון גם בחיי הזוגיות. דברים טובים, אבל יש אש. ובשימוש לא נכון אש יכולה לשרוף. בשימוש נכון אש יכולה להתיך ולחבר ולחמם ולאהוב. אז תלוי, מה עושים? לא סתם אומרים שהכל מן האישה. חז"ל אומרים, בלשון העם, אישה בונה אישה הורסת. בכל מקרה, אז שלושת הרבדים, איש אישה, התיאור של הזוגיות בתורה, לא טוב היות האדם לבדו, עזר כנגדו, הפירוש של חז"ל ביחד עם הפירושים המודרניים, כולם ביחד סוגרים לנו את המבט הראשוני של התורה הקדושה, שההבנה הבסיסית והחשובה ביותר בחיי הזוגיות, זה להבין שלשני בני הזוג יש אחריות לכוון את האש שלהם למקום מקודש ובונה, וזה על ידי התבוננות בשוני, על ידי היוד וההי, על ידי הכנגדו כמראה או כנגדו מצד ההפך, מה שאמרנו, ועל ידי כל הדבר הזה אנחנו זוכים להשראת שכינה. אם אנחנו עושים את זה, אז אפשר לראות גם את החצי השני של הגמרא ביבמות. מקור מספר אחד, יש שם איקא דאמרי. איקא דאמרי רבי אלעזר רמי, כתיב כנגדו, קרינן כנגדו. זכה כנגדו, לא זכה מנגדתו. גם כנגדו יכול להתפרש כזכות. זה מה שאמרנו בהתחלה. כנראה שמנגדתו זה כבר משהו שמופיע בשליליות ככל הנראה. הלאה. אנחנו נעבור למישור השני שיוצר את ההשלמה בחיי הנישואין. אז כמו שככה שמתי לכם פה, אני בכוונה שם את זה על הדף מקורות, כי הרבה פעמים אני אומר את זה בעל פה ואז שוכחים. אמרתי, אני אשים את זה בדף, שיהיה לכם המישורים כתובים מול העיניים למי שלא מסכם. אז הנה, המישור השני, 3ב, תיקון רוחני ומימוש התורה והאידיאלים בחיים. זה המישור השני. ואני מזכיר לכם נשכחות. כשדיברנו הרבה על ההבדלים בין איש לאישה באופן עמוק יותר, אז פגשנו שם את התובנה פעם אחרי פעם אחרי פעם, שאי אפשר להגיע למימוש עצמי נכון, ואי אפשר להגיע למימוש התורה בחיים, ולחיות את האידיאלים האלוקיים בצורה נכונה, אלא רק על ידי חיבור של איש ואישה. שמצד השוני ביניהם, בהיבטים רבים שעליהם דיברנו, רק על ידי החיבור אפשר להוריד את התורה לחיים, להפוך את החוכמה למשהו שחודר ללב, שנכנס לחיים, שאפשר לעבוד איתו, לחנך איתו ולתקן את החיים עצמם. עכשיו, הבאתי לכם את כל מה שאמרנו, זה ממש בפיסטוקים. שמש לבנה, דיברנו הרבה. חוכמה האיש, האישה בינה, לוקחת ממנו ואז עושה את הבינה. חסד האיש, האישה לוקחת ממנו גבורה, מצמצמת, מדייקת, כן, שרה ואברהם, יצחק ורבקה, דיברנו על כל מיני דברים שם. 9 ספירות האיש מול המלכות אישה, לוקחת את הכל ומופיעה הגאולה שתלויה בנשים. הקודש שבקודש האיש מצווה ללמוד תורה, מביא את האידיאלים, אוהב דבר גבוה, הקודש שבחול, אבל איך זה מתממש? שיעור נשים לעומת שיעור גברים, בוא נוריד את זה, בוא נבטא את זה, בוא נממש את זה. אוקיי? אי אפשר עכשיו לדבר על כל מה שדיברנו פעם. אני רק אומר שכל מה שאמרנו אז, זה נכנס בסעיף ב'. כל הדוגמאות שלמדנו שם, על ההבדל בין איש לאישה, בכל הפרמטרים האלה, זה מה שיוצר את השלמות במישור השני. זה. האיש והאישה הם שותפים לא רק בהבאת ילדים לעולם, גידולם, חינוכם, אלא הם קודם כל שותפים בתיקון הרוחני ובמימוש הנכון של התורה בחיים. על ידי החיבור בין איש לאישה, רק על ידי זוגיות בריאה. מי שרוצה להיזכר, יסתכל בסיכומיו, מי שלא סיכם, מוזמן לשמוע את השיעורים המוקלטים, ואז הוא ייזכר ויבין טוב מאוד מה זה המישור השני. תיקון רוחני ומימוש התורה והאידיאלים בחיים. בכל זאת, כדי לא להתעלל במי שלא סיכם ובמי שאין לו כוח לשמוע שיעור פעמיים, אני אגיד דוגמה שתמחיש את המישור השני, דוגמה שלא דיברנו עליה. נגענו בה בקטנה, אבל אני ארחיב אותה עכשיו. דוגמה חשובה, לנגוע במישור השני. אומר הרמ"ק הקדוש רבי משה קורדוברו, מגדולי מקובלי צפת לפני כ-500 שנה, אומר דבר חזק מאוד בספרו תומר דבורה, ספר חובה, לפחות פרק א', אבל כאן זה פרק ו', זה עושה כבר בספירות ובתרגום שלהם לעבודת המידות של האדם. כאן הוא נוגע בזוגיות, אומר דברים מדהימים. רק אני אגיד איזושהי הקדמה קטנה לפני שנקרא את המקור הזה. הקדמה קטנה. אומר הרמ"ק, כי מלאכיו יצב אלך לשמורך בכל דרכיך. אומר הרמ"ק בפרדס רימונים שער למד א', שבאמת יש שני מלאכים ששומרים על האדם והם מלווים אותו כל הזמן, והם יהיו יצר טוב ויצר הרע. יצר הרע נכנס עמו מיד בלידתו, יצר לב האדם רע מנעורה משננער ימי אמו, ויצר טוב בגיל 13. יצר הטוב מלאך קדוש, ויחד עמו יצר הרע הוא גם מלאך קדוש, כי מלאכיו יצב אלך, הוא מלאך קדוש, אלא שמרכבתו טמאה. הוא לפעמים מקשיב לכוחות הטומאה. יצר הרע חיצוני לאדם, מרכבת הטומאה, משחית, עוון, אף וחימה מרגלי המרכבה ההיא. אבל בכל מקרה, עולה יסוד חשוב. ילד, יש בו רק יצרה. ככה אומר. אבל לא מצאנו שילד קם בבוקר עם תשוקת רצח, או להתעלל במישהו, או לגנוב דברים. ילד הוא דווקא יצור חמוד, שגם עושה דברים טובים. הוא אוהב דברים טובים, הוא אוהב לעזור לפעמים. יש לו הרבה דברים טובים. אלא צריך להגדיר. מה זה ילד שיש בו רק יצר רע? אז צריך לומר כך, ילד, אם נגדיר אותו ונסכם אותו, ילד שווה פצצת אנרגיה של כוחות החיים. מה הוא רוצה? הוא רוצה להשתמש בחמשת החושים באופן מקסימלי. הוא רוצה לצייר, לדמיין, לרקוד, לבכות, לצחוק, לשמוע מוזיקה, לחוות שערות נפש, להתרגש. זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה לעשות דברים רעים בדרך כלל. משמעות הדבר היא שיצר הרע שווה כוחות החיים הטבעיים שבאדם. זה הרצון ליהנות מחמשת החושים כפי שהם, בצורה טבעית. בלי קדושה ולכוון את זה לכל... לא, איך שזה. לא בצורה רעה דווקא נגד מישהו. להשתמש בעונג, בחוש הטעם, בראייה, במישוש, באוזניים, ברגליים, כדי ליהנות. זה מה שאומרים, אהבת עולם נתן בליבם. השם נתן בליבנו אהבה לעולם הזה, וזה טוב. שלכן יצר הרע נקרא טוב מאוד. אומרים חז"ל, אלמלא יצר הרע לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא עשה במקח וממכר, כי זה החיבור, כוחות החיים הטבעיים, מה שנקרא. זה טוב. שאלה מה עושים עם זה? אז זה ההגדרה של יצר הרע. זה יצר הרע פנימי שבתוך האדם. הוא מלאך קדוש. יצר הרע שמחוץ לאדם, זה כוחות הטומאה, הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. זה כבר כוחות שהם שליליים מצד עצמם, עתידים להתבטל באחרית הימים. אלו כוחות שלפעמים גורמים לכוחות החיים הטבעיים שלנו, כי יצר הרע פנימי, לצאת מאיזון ולהתמכר לחומר מצד עצמו ולחטוא. אבל היצר הרע הפנימי הוא מלאך קדוש. אז אנחנו מדברים על היצר הרע הפנימי, על כוחות החיים הטבעיים. כלומר, הם ניטרלים. אז למה קוראים לו יצר הרע אם הוא ניטרלי? אומר מדרש תנחומה, שאדם בא לקדוש ברוך הוא בטענה, והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אני השם שאני חוטא? יש בי יצר הרע ואתה שמת אותו בי. עונה לו השם, למה אתה מתלכלך? אתה עושה אותו רע, הוא לא רע, אומר המדרש. שתחילת הוויית יצר הרע באדם, הוא לא רע, הוא ניטרלי, זה כוחות של חיים. אחרי שאתה חוטא איתו, אז הוא כבר מתקשר בכוחות של רע, אבל במהותו הוא לא רע. הלאה, בואו נלך לרמק, מקור 4. אומר הרמק ככה, איך ירגיל אדם עצמו במידת הגבורה? תנסו ככה להתפקס, זה מקור חשוב. דע כי פעולות התעוררות יצר הרע הן ממש מעוררות הגבורות החזקות. לכך לא יתנועה יצר הרע שלא יעורר גבורה. והטעם שאדם נוצר בשתי יצירות, יצר טוב ויצר רע, זה חסד וזה גבורה. אמנם פרשו בזוהר בפרשת בראשית, שיצר טוב נברא לאדם עצמו לצורכו, ויצר הרע לצורך אשתו. מה זה יצר הרע נברא לצורך אשתו? לא יפה להגיד ככה. הראה כמה מתוקים דבריו. הרי התפארת בעל החסד נוטה לימין, וכל הנגותיו בימין יצר טוב. זה האיש. והנקבה שמאלית, וכל הנגותיה בגבורה. אם כן ראוי, שלא יתעורר יצר הרע לתועלת עצמו של הגבר, שהרי מעורר אדם העליון בגבורה ומאבד העולם. אם כן כל מידות שיעורר האדם לעצמו לצד הגבורה ויצר הרע פוגם האדם העליון, האדם פוגם בעצמו שהוא משתמש בכוחות החיים ככה עם כל העוצמה שלהם, זה יוצא מאיזון מהר. ומכאן נראה כמה מגוני הכעס וכל כיוצא בו שהוא מגביר הגבורות הקשות. אמנם, יצר הרע צריך להיות קשור ואסור. לבלתי התעורר לשום פעולה שבעולם מפעולות גופו, לא לחימוד ביאה ולא לחמדת ממון ולא לצד כעס ולא צד כבוד כלל. מה צריך להיזהר איתו? אמנם, לצורך אשתו, יעורר יצרו בנחת לצד הגבורות המתוקות. כגון להלבישה, לקנות לבגדים, לפנק אותה, לתקן לבית, מה שאת רוצה, להחליף את הסלון, להחליף את המטבח, בכיף, מה שאת רוצה. ויאמר, הרי בזה שאני בלבישה, שאתה קורא לתכשיטים ובגדים, אני מתקן השכינה. תראו איזה סדר גודל של עכשיו, של קניית תכשיטים לחג, חברים, איזה כוונה צריך לכוון. אני מתקן השכינה, שהיא מתקשטת בבינה, אשתו, שהוא גבורה דחליל כולהו גבורות, והן מתמתקות בהמון רחמיה. האישה לוקחת את הנתינה החומרית ומקדשת אותה על פי דרכה, אם היא מתוקנת. לפיכך, כל תיקוני הבית, כל מה שאתה קונה לבית, לאשתך, הם תיקוני שכינה. תכף נסביר איך זה תיקוני שכינה. שהיא מתמתקת מצד יצר הרע, נברא לעשות רצון קונו לו זולת. לפיכך, לא יכוון האדם בו שום הנאה של כלום, אלא כשאשתו מתנאה לפניו בדירה נאה, יכוון לתיקוני שכינה שהיא מתקנת בגבורות השמאליות הטובות שמשם העושר והכבוד. ומצד זה יעורר היצר הרע לאהבתה, ואז יכוון אל השמאל המתעורר לקרבה, בסוד שמאלו תחת לראשי. אינה מתקשרת תחילה למצד השמאל ואחר כך וימינו תחבקני. יכוון למתק כל אותם התיקונים ביצרו הטוב ולתקן אותם ממש לשמחה בדבר מצווה, את אשתו, לשם הייחוד העליון. הרי אם תיק כל הגבורות ותקנם בימין. ודרך זה יהיה לכל מיני חמדה הבאים מצד יצר הרע, יעיקרם לתיקוני האישה, אשר הוכיח השם לא לעזר כנגדו. ויהפך כולם אחר כך לעבודת השם, לקשרם בימים. אז בואו קצת נסביר. מידת הגבורה שבאישה, האישה היא גבורה, יותר מאשר האישה, האיש הוא חסד, דיברנו על זה. מידת הגבורה שבאישה, בגלל שהיא גבורה, זה המהות, אז היא יותר מתוקנת משל האיש. הזכרנו את זה. הרב צבי יהודה אמר, שהחומר של האישה יותר מזוכח מהחומר של האיש, כי היא נבראה מאיש שכבר נברא בצלם אלוקים, והוא נברא מן האדמה. העולם הרוחני של האישה יותר שלם משל האיש, כי היא נבראה על ידי הרצון האלוקי לבדו. אעשה לו עזר כנגדו, ולא נעשה אדם. דבר. לכן האישה יש לה יתרון על האיש, מבחינה רוחנית. ולכן לאישה יותר קל למשוך את הגבורות, כלומר, את כוחות החיים הטבעיים למקום טוב. למקום, יותר קל לה. יותר קל לה לקדש את החול. היא פחות משתוללת עם יצרים ורוצה לחתוק כל הזמן וכל הזמן ליהנות באיסור. יש לה פחות עבודה רוחנית בעניין הזה. אתם יודעים, זה הגדרה קבלית, אבל היא משתקפת במציאות. נכון? בת שלא הלכה למדרשה אחרי י"ב. צדיקה. בגדול, אם לא היה איזו תקלה שם בדרך, צדיקה, בסדר גם. מדרשה יכולה לא עושים, אבל צדיקה בגדול. גבר שלא הלך לישיבה, עיר פרא אדם יולד, בלי לזלזל באף אחד. יש גם כאלה מתוקנים בלי ישיבה, אבל זה יחידי סגולה. גבר צריך ללמוד הרבה תורה, כי הגבורות שלו כל הזמן רוצה כל הזמן ליהנות באיסור. הגבר, הגבורות שלו צריכות הרבה איזון, הרבה תיקון. דיברנו על זה, על המפגש של הגבר עם החומר, לעומת המפגש היותר עדין של האישה עם החומר, בהיבטים שונים שדוברו. לכן לאיש יש יותר עבודה עם היצר הרע, כלומר עם הגבורות. אז אומר הרמק, שתדע לך, האישה היא עזר כנגדו. אז הנה מה שאמרנו, המישור הזה של איך הזוגיות היא תיקון רוחני ומימוש התורה באידיאלים ובחיים. על ידי שהגבר מפנה לאשתו את אהבת החומר שבו, קרי את היצר הרע, קרי את כוחות החיים הטבעיים, הוא מפנה את יצר הקניין והרכוש והחמדנות, הגדלת הכסף והרכוש והקניינים, לאן הוא מפנה את כל זה? לאשתו. הוא מפנה את כל זה כדי לשמח את אשתו, ליצור לה בית נאה, לבוש נאה, לשמח אותה בדבר מצווה. אשתו שמחה, היא מקרינה אליו בחזרה אור. הוא מקדש ומתהר את יצר הקניין והרכוש. הוא ממתק את הגבורות שבו דרכה. על ידי שהוא מפנה אליה את יצר המין באהבה לשמח את אשתו בדבר מצווה, וגם הוא שמח בזה כמובן, הוא מקדש את יצר המין. וכך בכל דבר ודבר. אומר הרמק, שאתה קונה או מעניק לרעייתך בתחומי חיים חומריים שונים, אתה צריך לכוון שאתה מתקן את השכינה הקדושה. כי עכשיו אתה מקדש את החומר הגס שלך. אתה ממתק את הגבורות שלך. לכן אתה משרה שכינה בארץ. אתה צריך לכוון ולשמוח בזה ולא להתקמצן. שלושת הרגלים. אז אתה שמח בצלעות כבש ובאנטריקות ובלבבות, בסדר, כי אין שמחה אלא בבשר ויין, זה לאיש. אישה שמחה בתכשיטים ובבגדים, אז אל תתקמצן, אל תגיד לה יש פה גולדפילד, אל תגיד לה פה גולדפילד בשוק, תקחי כמה שאת רוצה, 30-40 שקל נראה כמו זהב, חבל על הזמן. פעם בטעות אמרתי את זה לאשתי, ואז הבנתי שלא אומרים דברים כאלה. אפשר להגיד את זה בשגרה אולי, כשלחוצים כלכלית. אבל לא אומרים את זה בשלושת הרגלים, מה אתה רוצה שתהיה עצובה? אז אם היא אוהבת זהב, שיהיה זהב. ואתה בלב אומר, אבל זה נראה כמו גולדפילד שבשוק, 30 שקל. למה לשים פה 900 שקל עכשיו? כזה עגיל קטן, כזה טבעת קטנה. לא, היא רוצה זהב, זה משמח אותה. ואם היא רוצה יהלום, תתפללו שנשותיכם לא יאהבו יהלומים, כי זה כבר מחירים אחרים. זה כמה אלפים, צריך להתפלל על העניין הזה. אבל לא יודע איך טיפלו, אלא אם כן יהיה לכם יכולות, בעזרת השם, אז יהיה בסדר. אבל אישה שמחה בתכשיטים ובבגדים. אז אומר הרמק, תן לה באהבה. אתה לא חוסך בזה, תחסוך בדברים אחרים. תקנה פחות מעדן, פחות טורנפלקס, תחסוך. שם אתה מפנק, באהבה. כי זה התיקון שלך, לשחרר את האחיזה. בממון, בכסף. דרך אגב, חלק מהתיקון הרוחני הזה יכול להתרחש כבר היום. כבר היום. על ידי קניית ספרים. שאתה אומר, במקום שאני אקנה עוד אייפון 6, אייפון 8, אייפון 100, אני אקנה עוד איזה משהו, כל הדברים והצעצועים שאני אוהב, אז אני אקנה קצת פחות ברמה, אבל אקנה ספרים. אתה לוקח את יצר הקניין הרכוש, ואתה מושך אותו לקודש. זה כבר תיקון שאפשר לעשות, ואתם עושים אותו. לקנות ספרים. כמה שיותר. כמה שיותר. שיהיה ברכה. גם יהיה הרבה אפשרויות של לימוד לך ולילדיך, וגם זה יתקן את יצר הקניין והרכושנות שיש לאיש. יש גם לאישה, אבל יש גם לאיש. אז זה מה שהרמק אומר בקיצור. ורק ככה אפשר להבין לפי הפירוש של הרמק, אפשר להבין, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, יצר טוב יצר רע. מי שלא מגדיר את הדברים כך כמו הרמק, הוא לא יכול להבין איך אפשר לעבוד את השם עם היצר רע. כי אתה אומר, היצר רע הוא שלילי. אז רוב האנשים מפרשים את זה שאני עובד את השם ביצר רע, לזה שאני לא מקשיב לו. אבל זה לא הפירוש. אומרים, לעבוד את השם בכל לבבך. לא להקשיב לו. לעבוד את השם ביצר רע זה לקחת את כוחות החיים הטבעיים ולהשתמש בהם בקדושה. זה המשמעות. וזה מתרחש על ידי העזר. על ידי העזר כנגדו. עכשיו היסוד הזה, אני אגיד לכם משהו, הלוואי ולא תשכחו אותו עד שתתחתנו. אנחנו למדנו פעם שיש מחקר מאוד גדול שעקב אחרי 1,000 זוגות למשך 30 שנה. והרבה מסקנות נולדו שם. ואחד הדברים שהזכרנו אולי בשיעור הראשון בערך נראה לי, הזכרנו שבדקו מריבות. מי בדרך כלל מתחיל במריבות? האיש או האישה? כן?
מובן
מאליו. אז בערך 85% מהמריבות האישה מתחילה. ככה, חראו. אבל, וכאן האבל הגדול. על איזה רקע פורצות רוב המריבות? על איזה רקע? חוץ מהאירוע המקומי ששארת את הגרביים פה ועשית ככה ויעשת ככה ולמה אמרת ככה, יש תמיד שורש שעליו המריבה יושבת. לא, סיבה פעוטה לא צריכה להדליק ויכוח אצל אנשים בוגרים וחכמים. יש משהו עמוק יותר. אז מה השורש שנכנסים פנימה? הלכה והצטברה אצל רעייתך תחושה שהיא לא מספר אחת אצלך. זהו. כאן מתחילות רוב הבעיות בזוגיות. כשהאישה מרגישה שהיא לא הראשונה עבורך. קודם כל אצלך זה הילדים, קודם כל זה התורה, קודם כל זה העבודה, קודם כל זה התחביבים שלך, קודם כל זה, קודם... כל אחד עם ענייניו. אבל היא מקום שני, שלישי, רביעי, חמישי. ככה היא מרגישה. אתה לא מפנה אליה. תייחס אליה, ברור, אתה מכבד אותה, קונה לה מתנות גם, הכל, מוותר כשצריך, אבל היא לא באמת מספר אחד, ביחס שלך, בהתעניינות שלך, באיכות ההקשבה שלך. היא לא באמת מספר אחד. ואז היא מתעוררת לדרוש את שלה. והיא צודקת. הוא יצא כשאמרתי את המשפט והיא צודקת. תגידו לו את זה אחר כך. והיא צודקת. היא צדקת, כי זה מה שהרמק אמר. האישה דורשת שתפנה אליה, לפני כולם, את כוחות החיים הטבעיים שלך, משום שרק דרכה אתה תהיה מתוקן. רק היא באמת יכולה לתקן אותך, לעזור לך להשלים את העולם הרוחני שלך. ולכן בתת מודע, לא כי היא רוצה צומי, ולא כי היא מעצבנת, ולא כי היא רוצה תמיד מה קורה איתך, איפה, מה, למה באת, למה איחרת, למה לא התקשרת אליי, למה לא התעניינת, לא כל זה, זה רק לבושים. היא רוצה להיות אחד אצלך. לא בשבילה, בשבילך. ראינו את זה פעם גם בלשן, בין תיאור קבלי ארוך, היה מאוד קשה להבין, אבל הוא אמר את זה שם, לשם. הוא אמר איך היא תמיד מנסה למשוך את תשומת הלב שלו, למשוך אותו אליה, לכוון את האור שלו אליה. יש כאן משהו מאוד עמוק שקשור לעבודה הזוגית, להשלמה הרוחנית שלך, לכן אל תראה את זה כבעיה. שהוא רצה שתגיד לה מתי הלכת, מתי אתה חוזר, תקשר מדי פעם, תראה מה קורה, מה פה, מה שם, מה זה, הכל בשבילך. הכל זה בשבילך. כדי שאתה תהיה מתוקן, שתהיה מדויק, שתכוון קודם כל אליה ואחר כך אל היתר. כי באמת, כשהילדים יגדלו, אתה תישאר עם רעייתך. וכשתצא לפנסיה, אתה תחזור לרעייתך. וכשחבריך יעזבו אותך, לא יודע, או שיתעדו איפשהו בעולם, אתה תחזור לרעייתך. באמת, באמת, היא חברתך ואשת נעורך. היא השלמתך והיא חברתך הגדולה ביותר. לכן צריך לראות את זה ככה. וזה מדהים איך שפה המחקר מתחבר עם הקבלה. שבאמת יש סיבה מאוד עמוקה מבחינה רוחנית שגורמת להתפרצות רוב המריבות. אני מציע לנשים שאולי במקרה שומעות את השיעור הזה, שיקחו את הרמק הזה, ימסגרו אותו בחדר השינה. כל התמונות של החתונה, זה נחמד גם. אבל למסגר את הרמק, כי אז זה ידייק את העבודה שלהם. וגם יתקבל הרבה פינוקים והרבה מתנות. עכשיו, באמת, דווקא ביחס לדוגמה הזאת, עיקר התיקון נמצא אצל האיש, נכון. על הגבורות. אבל ברור שבזוגיות, כמו שאמרנו, יש גם השלמה גדולה לאישה. הבאתי לכם פה זוהר. אומר הזוהר, הרי למדנו שנישואי בתולה אינם אלא ברביעי, כי אין שלמות לאישה אלא בבעל. ועל כן זמן הנישואין הוא יום השלמות שלה. על כן משמע שביום הנפילה, שהוא יום הרביעי, הייתה הקימה, שהוא בעניין השלמות שלה, שכתוב כי נפלתי קמתי. כלומר, ברור, רק מביא את זה, שלא נחשוב ש... הבאתי דוגמה פה שמאוד נוגעת לאיש, אבל יש כאן עוד שני מישורים שנוגעים לאישה לא פחות מהאיש, שזה המישור הראשון, הפיכת הפרט לאדם כללי, והמישור השלילי שעוד לא דיברנו עליו. וגם יש את כל ההיבטים פה של שמש ולבנה, חוכמה ובינה, תשע ספירות מלכות וכולי, שהאישה צריכה את האיש כדי לפעול את הפעולה שלה. אז אנחנו מדברים על השלמה שנדרשת לשני הצדדים, רק שלפעמים זה נוגע יותר לאיש ולפעמים זה נוגע יותר לאישה. עד כאן המישור השני. מכאן צריך ללמוד את המישור השלישי. הרמה כזה היה צריך להיות למעלה. לא, רציתי שיהיה הכל ביחד שם, בסדר. אז המישור השלישי, כמו שכתוב פה ב... סוד ההשלמה בנישואין זה השלמת האישיות ותיקון המידות. זה עולם שלם, עולם נוסף, שנצטרך להרחיב בו הרבה ולהדגים אותו הרבה, ובעזרת השם נדבר בפעם הבאה.